אנחנו בפרשת ויגש. זה מעניין שרבי יהושע אבן שועיב, שהיה תלמיד הרשב"א, וגם רבינו בחיי, שהיה גם תלמיד הרמב"ן, אז בעצם זו אותה מסורת קבלה, הם שניהם מתחילים כל פרשה עם פסוק ממשלי, והם שניהם אני לא בדקתי כל פרשה, אבל בדקתי הרבה פרשיות, והם תמיד מתחילים עם אותו פסוק. והולכים לכיוונים שונים. זאת אומרת, הם לא מפתחים את זה בול באותו כיוון. אז מעניין למה אולי היה להם מסורת מרבותיהם, שהפסוק הזה קשור. רבי יהושע אבן שועיב, תלמיד הרשב"א, ורבינו בחיי. שניהם מתחילים תמיד.
אחד לא ראה את הפירוש של השני?
הגיוני שכן. הגיוני.
זה יכול להיות שבכוונה,
לא יודע. אבל לא ראיתי בהקדמה של אחד מהם שהוא אומר שמשם הוא לקח את זה. אני שומע, זה רעיון, לא חשבתי על זה. טוב, אז מתחילים את הפרשה שלנו, בני אם ערבת לרעך, אז תקעת לזר כפיך, נוקשת בימרי פיך, עשי זאת איפה בני והנצל. יש לנו פסוקים במשלי, שאומרים שאם בן אדם נכנס לעריבות, אז הוא צריך לדעת שהוא בעצם נוקשת בימרי פיך, הוא עשה לעצמו בעיה.
חזר פעם משרים,
זה הנושא של העריבות, שאיפה עולה הפרשה. כן, וצריך להנצל. אז הפשט, הפסוק בא לומר לנו, אם ערבת לרעך. זאת אומרת, גם אם אתה ערב לחבר שלך, תדע שזה בעייתי. וזה טעות. ותנסה לצאת מזה. התרפס. זאת אומרת, תמעיט את עצמך. אוהב רעך, תן לחבר את הגדולה. וזה מה שיהודה עושה. הוא מתכופף לפני יוסף, אדוני שאל את עבדיו, הוא קרא להם עבדים. ליוסף אדוני, מנסה לצאת מזה. לי יש מסורת מהסבא רבא שלי, שהיה איש עסקים גדול מאוד בפולין. לפני שהנאצים באו, הוא היה עשיר גדול מאוד. והוא תמיד אמר, שאם מבקשים מכם לחתום ערבות, אל תחתמו. תנו את הכסף, אל תתנו את הערבות. אם יש לכם את הכסף לחתום ערבות, אז תנו אותו. אבל ערבות, אתה אף פעם לא יודע מתי יבואו לאסוף ממך, ואז אתה לא יודע אם יהיה לך את הכסף. אז ממה נפשך? יש לך את הכסף, אתה יכול להרשות לעצמך לחתום, אז תן לו את הכסף. אין לך את הכסף, אז מה אתה חותם? זה מסורת שיש לי מהסבא רבא, ו...
זה עולה מהרבה מקורות.
לא לחתום מהריבות.
לא לחתום מהריבות. אבל גם בחז"ל ועד ימינו, העולם בנוי על המציאות הזאת של הריבות.
אז אני יכול לומר לך ש... כל הדירות ששכרנו, ביקשו ממנו ערבות. אני תמיד אמרתי, על איזה סכום אתם מודאגים? על 2,000 שקל, על 5,000 שקל, אני אתן לכם את הסכום שאתם מודאגים עליו, במזומן. ואתם תחזירו לי את זה בסוף הסחירות.
עכשיו אפשר לעשות ערבות, אבל אתה מפקיד בבנק, בצד.
כן, אפשר ככה, אבל אני נתתי...
כן. אתה מפקיד בצד וזה שם.
בסדר, אבל אני אומר, אפילו, אני תמיד אמרתי, אני לא אחתום למישהו אחר, אז אין לי ממי לבקש. אמרתי למזכירים, מאחר ואני לא אחתום אם יבקשו ממני, למזכירים, מאחר ואני לא אחתום אם יבקשו ממני, אז אין לי ממי לבקש, יחתום בשבילי. אז זה...
אתה מתמודד עם הבעיה, אתה לא מתמודד ברמה האישית, אתה לא מתמודד עם השאלה העקרונית, אלא אם כן אתה אומר...
מה הכוונה?
מצד אחד אומרים שלמה המלך אומר לנו, חז"ל אומרים לנו, ההורים אומרים לנו לא לחתום עריבות, ומצד שני העולם זה משהו שהוא קיים באיזושהי מידה של הכרח בכלכלה, גם בזמן חז"ל, גם בתוך, גם בחז"ל וגם עד ימינו.
אם אין ברירה, אין ברירה, גם יהודה היה רעב ללחם, בסוף הוא חתם, אבל אתה רואה שהוא אכל אותו.
אז מה זה אומר? שזה כמו בורסקי. העולם זקוק לזה, אבל לא עליך.
אם אתה יכול, תמלט, כן. זה חסד שהוא מאוד מסוכן, כי אתה לא יודע איפה הוא יבוא לתפוס אותך. זה לא בשליטה שלך. זאת אומרת, ממילא, אז בן אדם מכניס את עצמו למצב מסוכן. אז יש לנו פה שני מהלכים בחז"ל וגם בראשונים, והיגש אליו יהודה, למה הוא ניגש? רש"י אומר להתווכח, הרמב"ן אומר לתחינה, לבקשה, להתכופף לפניו. זה למה שהרמב"ן אומר, הוא אומר, יש לנו אב זקן, ילד זקונים, אנחנו בעוני, שיבו לנו מעט אוכל, ולמעשה הוא הצליח. זאת אומרת, אפילו יוסף נתגלגלו רחמיו על אחיו. זאת אומרת, כשבן אדם, הרבה פעמים, בן אדם יכול להשיג יותר על ידי שהוא מנמיך את עצמו, מאשר שהוא בא בגבורה, גם אם יש לו את הגבורה. אז זה שני גישות לכל הפרשה. אז אם נלך עם המהלך של הרמב"ן ותלמידיו, אז הכל נעשה פה מתוך איזשהו שיוורון. האחים כבר שבורים, והם באים ומתחננים ליוסף. כשונה אליי ויגשו, אומר רבי יהושע בן שועיב, הם התחננו לו, כשהוא גילה להם שהוא יוסף, אל תגלה לאבא מה עשינו, כי הוא יקלל אותנו, והוא אף פעם לא יכבד אותנו, והוא ינדה אותנו. ורבי יהושע בן שועיב אומר שבאמת עד יום מותו של יעקב אבינו, הוא לא ידע על מכירת יוסף, וזה למה שהאחים היו צריכים לומר ויצב אל יוסף, למה הוא בעצמו לא ביקש מיוסף מה שכתוב בסוף בראשית, אביך ציווה לפני מותו למור, כות אמרו ליוסף, ענה, שענה, פשע אחיך וחטאתם, כי ראה גמלוך, זה לא נכון, הוא לא ציווה, אז הם שיקרו, אבל הם פחדו, למה הוא לא דיבר עם יוסף ישירות, כי הוא באמת לא ידע, וזה למה שהרב שואב משויב מביא, שכל ימי יוסף הוא אף פעם לא היה בבדידות עם יעקב, כי הוא לא רצה שיעקב אי פעם ישאל אותו, היי, מה קרה 22 שנה? תמיד הוא דאג שיהיו אחרים שם. כן, יוסף דאג לשמור על כבודם של האחים. כל השנים הוא לא היה בהתבודדות, כמובן שיש לנו מדרשים נגד זה. כן, כי וברצונם יקראו שור, חזן אומרים זה יוסף, ארור הפעם, כן, הרגו איש. אבל זה מהלך אחד בראשונים.
לפי זה מה הוא חשב, פשוט לא ידע?
הוא לא ידע.
הוא לא ידע. ולא היה אפשרות בכלל לשאול.
נכון. אנחנו מוצאים אותו דבר, הרמ"א מביא, שהמהר"ם שמר מרחק מאביו ברגע שהוא התמנה לרב, בהלכות כיבוד אביהם הוא מביא, שהמהר"ם מרוטנברג כל הזמן שמר מרחק מאבא שלו, כי אבא שלו היה נוהג בו מנהג ביזיון. היה כל הזמן, מאיר, מה נשמע? כאילו מתייחס אליו כאילו כלום. ומאחר והוא לא כיבד כבוד תורה, היה עדיף שהם לא יתראו יחד. זה היה לטובתו. יש סיפור דומה עם החתם סופר, שהחתם סופר כילד בדרשת בר מצווה שלו, הוא ציטט חידוש של סבא שלו, ואז הוא הוכיח למה זה לא נכון. ולפני כל הקהל, אבא שלו קם והתחיל להכניס בו מכות. איזה חצוף אתה, מי אתה חושב שאתה, מה אתה סותר את סבא שלך. ורב נתן אדלר שהיה שם, קם ואמר, הוא צודק, הילד צודק, הסבא טעה, הדרשה שלו 100% צודקת, ואז הוא ביקש מהחתם סופר לבוא לישיבה ולגור אצלו, לא לגור אצל האבא, הוא אמר, אם אתה צריך לגדול בתורה, אתה לא תוכל לגדול בתורה עם אבא שככה מגיב כל פעם שיש לך חידוש שלא מתאים לו, ובעצם הוא אימץ את החתם סופר, החתם סופר גדל אצלו בבית, אז מגיל 13, מאותו סיפור. אז יש כזה מציאות שהאבא לא ראוי לגדל את הילד, ובאמת הילד לא גדל עם האבא. אל תרגזו בדרך, לפי המהלך הזה. הוא אומר להם, אל תתחילו לריב, אשמת מי היה המחר. אז זה מהלך אחד. אז יש לנו מהלך אחר, שיש פה מדרשים מאוד מרשימים, על גבורת יהודה, על שאגת יהודה. אז אולי נעבור למדרשים עם ההסבר של הראשונים, וכמה ראשונים אומרים את אותו הסבר. אז ידוע המדרש שפה זה שור מול אריה, כן? אז הוא בא ואומר לו, דבנה באוזני אדוני, הרי פרו עיכב את סבתא שלנו לילה אחד, הוא וביתו כולם לקו, תיזהר, אבא שלנו קילל ואמא שלו מתה, תיזהר שלא תחול עליך כללה, שניים מאיתנו נכנסו לשכם, החריבו את כל העיר בשביל אישה, בשביל נקבה, בשביל ילדה, ואתה פה לוקח זכר בשביל משכב זכור. כל שכן בנימין, שאמור להיות אכסניה של הקדוש ברוך הוא, אתה כנראה כמו פרו לחות אחרי זכרים, ושתדע שאבא שלי הוא מלך בישראל ואני שני לו, ואני מוכן לשלוף את החרב שלי להתחיל איתך ולסיים עם פרו. אז יהודה ניגש למלחמה. אז המדרש אומר, יוסף אומר ליהודה, בוא ונתווכח. אתה תסדר את הטענות, אני מוכן לענות. אז יהודה אומר לנפתלי, לך תבדוק כמה שווקים יש במצרים, הוא חוזר, אומר לו 12 שווקים. יהודה אומר לאחים, אני אחיו שלוש, אתם כל אחד, אחד ואחד. יוסף אומר לו, יהודה, תשמע, מצרים זה לא שכם, תחיבו את מצרים, כל העולם הלך. אתם אין לכם יכולת פה עכשיו לחלקל את התבועה כמו שאני חלקלתי. אז יהודה לא רץ להחריב, הוא אומר לו, תשמע, כל הטענות שלך הן לא מוצדקות. בהתחלה באת בטענות, מרגלים אתם, לרוות את ערוות הארץ באתם, גביע גנבתם. אין צדק בגישה שלך. ואני מוכן להוציא את החרב שלי ולמלא את מצרים הרוגים. יוסף אמר לו, אם אתה תוציא את החרב, אני כורך אותו על צווארך. ויש פה תוספת למדרש, זאת אומרת, יש עוד מדרשים שיוסף הביא חיילים והביא צבא, וכל הדיון בין יוסף ובין האחים נעשה, כשהאחים מסובבים חיילים ופרשים, ועוד 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 כוחות.
למה המדרש צריך את זה? למה אפשר לקרוא אותנו את זה כפשוטו?
בוא נראה את ההמשך. זאת אומרת, בוא נראה את ההמשך, ואז נראה, נבין קצת יותר.
באמת,
האחים
היו יכולים לקחת כל צבא מצרים?
אז זה באמת שני גישות במדרש. זאת אומרת, תראה, התורה כבר מעידה שהיה פה משהו לא נורמלי. כל התורה אומרת לנו שהרועי צאן אומרים ליעקב שאנחנו לא יכולים להסיר את האבן ונאספו שם כל העדרים גלו את האבן ויעקב מסיר את האבן. זה קצת יוצא דופן.
אני אגיד שהם גיבורים, אין לי בעיה. אני רק שואל אם באמת זה הכוונה שהוא באמת, כאילו יהודה באמת אומר ובאמת צודק, שהוא אומר אני יכול להקריב את כל הקומץ.
אז גם בזה...
בעולם אני יכול להקריב אותם בככה.
אז גם בזה יש מקום לדון. האם הכוונה הייתה יהודה או יהודה והצבא שלו? האם הכוונה הייתה להרוג את מצרים או למות יחד עם זה שנלחמים על בנימין? יש מקום לדון מה היה ההסבר פה. יהודה אומר לו, מה אני אמור לומר לאבא שלי? אז יוסף אמר לו, תאמר לו. הרי אתם סיפרתם לי עכשיו שהאבא קילל, אז כמו שאימא שלו גנבה ומתה, הוא כנראה למד ממנה. הוא גנב ובגלל זה הוא נתפס. יהודה אומר לו, אתה דן איתי דין שקר. יוסף אומר לו, אני חושב שהדין שקר הראשון היה כשאתם החלטתם למכור את האח שלכם. ופה אנחנו מתחילים לראות את הדגש לאן יוסף רצה להוביל אותם. יהודה אומר, האש...
למה צריך להכניס לפה את הנושא של הגנבה?
כי הוא מנסה, זמן שבוע שעבר שהרבה ראשונים לומדים, שהדגש שלו בכל הסיפור עם בנימין, זה להביא אותם למצב, א', שהם... חושבים שוב על מכירת יוסף ומגיעים למסקנה שהם טעו. זאת אומרת, הם לא, גם כשהם אמרו שראינו צרת נפשו, הם לא אמרו טעינו. היינו צריכים לרחם עליו, אבל הגיע לו. והוא רוצה שהם יחזרו בהם מזה. ודבר שני, יש פה נקודה של אחדות, שהם יעמדו ויאמרו, אנחנו בכל מחיר לא מבטרים על בנימין. זאת אומרת, הוא רוצה לגמור איתם את כל הטענות והוא יעשה את זה. כל טענה של יהודה הוא יענה עליה. והוא רוצה שהם יאמרו בסדר, אבל הטעות שעשינו שם אנחנו לא עושים שוב פה. זאת אומרת, בכל מקרה, הוכחת את הכל, אז אנחנו לא בסדר, אנחנו לא מבטרים על בנימין. זאת אומרת, הוא רוצה להביא אותם למצב שהם אומרים בגלל שהוא אח שלנו. אני אומר לכם משהו שהוא פשט שלי, אבל הוא מאוד מאוד מדויק בפסוקים. לאורך כל הדרך, האחים מתייחסים, ויעקב מתייחס לבנו. הם לא מתייחסים לאחינו. זאת אומרת, איך הם מביאים את הקטונת, הקרנה, הקטונת בנך, כן? יעקב אומר ליוסף, לכנה ראה את שלום אחיך, אבל הם לא קוראים לו אח. זאת אומרת, אנחנו רואים לאורך כל הפרשה, מתי הם קוראים לו אח וירדו אחרי יוסף. אז אנחנו רואים, אז הם ירדו כבר בכוונה להחזיר את האחווה, למצוא אותו. אבל לא, מה קורה? יעקב אומר להם, לא ירד בני אמכם, הוא לא אומר לא ירד אחיכם אמכם. זאת אומרת, מה ראובן בא ואומר? כל הזמן הדיון הוא על הבן, בנימין כהבן.
וכאן אחינו הקצון.
מה?
וכאן כן.
וכאן מתחיל להיות אחינו, וכאן זה מתחילים לדבר על האחווה, בצורה גלויה, גם על בנימין, ובסוף נגיע גם ליוסף. אבל זה דיוק שלי, זה לא ראיתי ממש.
איך זה קשור לנושא, סליחה, איך זה קשור לנושא של הגניבה?
כי הנושא של הגניבה גם שם היה, הקרנה הקטונת בנך, לא אחינו. זאת אומרת, הם מבחינתם לא ראו אותו, זאת אומרת, הוא אח כמו עשיו אח ליעקב, לא, מבחינתנו מוותרים לאחווה הזאת.
לא הבנתי איך זה קשור, סליחה.
הדגש פה זה שהם יאמרו בשם האחווה, אנחנו...
זה קשור לנושא של הגניבה, שהם אומרים שמה נגיד לאבא, הוא אומר כמו שהאימא גנבה, גם הבן
כן.
גנבה. איך זה קשור למהלך שאתה אומר? לא הבנתי.
לא, זה שלב בדיון, הוא אומר להם, יש לכם תשובה.
מה המטרה של השלב הזה בדיון?
יש לכם פטור.
מה?
יש לכם פטור. אתם דנתם דין שקר על יוסף, פה יש לכם דין אמת, לא אשמתכם. הוא רוצה להביא אותם למצב שאומרים, נכון שזה לא אשמתנו, אבל הוא האח שלנו.
האחים חושבים שיהיה שבנימין גנב?
כך כתוב. ובין כתביו שכן, שכל האח נתן לו זץ בין הכתפיים. היה גנב.
יש בגרם בזה נתרשים חלוקים?
כן.
מה להצטדק? רשי מביא שאנחנו יודעים שאנחנו נקיים, אלא שהקדוש ברוך הוא מסובב עלינו ממקום אחר. זה חשבון אחר ממה שאתה אמר.
הנה, הנה. יש בזה נתרשים חלוקים. אז יהודה אומר לו, אש שכם דולק בקרבי, הוא חשד ביוסף שהוא לוקח אותו למשכב זכור, אז הוא אמר, כמו שאנחנו נאבקנו על שכם בשביל דינה, אנחנו נאבק פה. יוסף אומר לו, האש שלך אני יכול לחבות על ידי האש של תמר קלתך. מה הוא אומר לו? אין לך זכות, אחרי מה שאתה עשית עם תמר, אתה לא ראוי לדון אותי מה המחשבות שלי. יהודה,
ואיך הוא יודע מה היה איתנה? הוא לא היה בבית?
אני לא יודע. כנראה שליוסף היה מודיעין. לפי זה יוצא שיוסף עוקב אחרי מה שקורה בקנן. זה הגיוני שיש לו מערכת מודיעין. זאת אומרת, הוא השליט של האימפריה הכי גדולה בעולם. וזה הגיוני שהוא גם עוקב אחרי מה שקורה בבית. הוא מנסה לעקוב. אני לא רוצה לומר שהגיוני שגם התפרסם הדבר. אבל יש מדרשים שהתפרסם הדבר. מה שקרה יהודה עם שכם, שזה היה לעיני, יהודה ניסה לחסות את הסיפור מיהודה ותמר, אבל כשהוא אמר הוציאו ותשרף, זה היה בבית דין גדול שהוא פסק הוציאו ותשרף. ואז כשהוא אומר צדקה ממני, זה לא היה בשקט, אז הוא כבר לא יכול להסתיר את מה שקרה. זאת אומרת, אז הדבר התפרסם. יהודה אומר לו, אני יוצא וצובע שוקי מצרים בדם. אז יוסף אומר לו, אתם יודעים לצבוע טוב, גם את הקטונת של אח שלכם צבעתם בדם ואמרתם שהוא תורף. אז המדרש אומר, החליטו להחריב את מצרים, יוסף אומר, אני צריך להתגלות אליהם. ופה שוב, אנחנו רואים, לא היה להם עוד טענה. זאת אומרת, מגיעים למצב שהם אומרים, הוא האח, לא מבטרים על האח. יש פה דיון, איך יעקב הוציא מפיו, וקראו אסון. זאת אומרת, הרי לעולם אני אפתח אדם פיו לשטן. הטענה של יעקב הייתה, כל פעם שיצאתם אתם כולכם כאחד, אחד נאבד. אני שולח את כולכם יחד, יוסף נאבד. עכשיו שלחתי פעם שנייה, שמעון נאבד. מה יהיה אם יהיה עם בנימין? אז זה וקראו אסון. הפחד שלו היה שכל פעם הראשון כאילו נעלם.
זה עוד לא נעלם השאלה, אבל
נכון. כן. הנה חינמי.
יש מהלך שמדבר של, אני זוכר אם פה, יש מהלך שיש דבר שבלי כוונה יוצא לשון לא בלתי הגונה. כך שכגון בדוד שאומר לאב שלום, לך בשלום. יש מהלך כזה כמתומן.
טוב. אתם מכירים את המדרש איך הוא גילה להם, יוסף בן יעקב, כן? הוא אמר להם, טוב, הוציאו כל איש מעליי, המדרש אומר שהוא סיכן את עצמו כדי לא להלבין אותם, כי הרי הם מוכנים להרוג את כולם, והוא אומר כולם לצאת, ואז הוא אומר להם, בסדר, אני רוצה להביא לכם את האח שמחרתם, אז הם כולם עומדים בשקט, אז הוא אומר, יוסף בן יעקב, בוא הנה, והוא מתחיל לקרוא לכל כיוון, והאחים פונים כל פעם לכיוון אחר, לראות מאיפה יוסף מגיע, ולימין, לשמאל, קדימה, אחורה, ואז בסוף הוא אומר להם, מה אתם מחפשים? אני יוסף אחיכם. ואז המדרש אומר, פרחה נשמתם. ועל זה יש את האמירה המפורסמת.
מה המטרה של זה?
לכאורה המטרה היא שני דברים. זאת אומרת, בפשעת להכין אותם לזה. זאת אומרת, אתה פתאום הולך להפוך להם את כל החיים, זה צריך להכין את הבן אדם. זה כמו כשמבשרים לאדם בשורה רעה, אז לא אומרים לו מיד הבן אדם מת, אומרים לו שמה.
אז זו בשורה רעה או בשורה רעה?
גם וגם. אז באמת יש מהלך על זה. ש...
אין לנו מיום
הדין. על זה יש אין לנו מיום הדין, אבל יש גם מהלך של... הרבה פעמים האדם בצרה לא יודע איך החיים שלו יכולים להשתנות. זאת אומרת, הוא מרגיש שאין מצב, המצב כל כך גרוע, זה לא יכול להשתנות. רבותיי היו אומרים שזה אחד מהלקחים של אני יוסף. שבשני מילים פתאום כל המשחק מתהפך. זאת אומרת, יש הרבה הקבלות בין הסיפור פה לסיפור של מרדכי ואסתר, נכון? אין אסתר מגד מולדתה ואת עמה, יוסף פה כל הזמן לא מגיד מי הוא, עד שבדקה הקריטית הוא פתאום אומר להם, ופתאום זה הופך את כל הסיפור על פניו, יש גם לשונית הרבה הקבלות בין הסיפורים. אז רבותיי יהיו אומרים שזה אחד מהלקחים הגדולים של הסיפור, שלפעמים שני מילים ופתאום אתה מסתכל על כל הקשיים שעברת וזה, עכשיו הבנתי. יוסף אומר להם, אני יוסף, ופתאום כל הסיפור נראה להם לגמרי אחרת, והפתרון נראה לגמרי אחרת. אז הרבה פעמים אנחנו לא יודעים מה הפתרון. אני זוכר כשהרב פסן זצ"ל היה חולה, היה מצב שהיה לו פרקינסונס והיה לו מחלת לב. והתרופה לפרקינסונס תקפה את הלב.
מי?
והתרופה, הרב פסן, והתרופה ללב תקפה את הפרקינסונס. וכל הזמן היה ביניהם מאבק, איזו תרופה לתת. זאת אומרת, כל הזמן היה הלוך ושוב, הלוך ושוב. 5 שנים היה ככה, ויום אחד אני מתקשר אליו, והוא בעננים, מה קרה? גילו שכנראה הדיאגנוזה של פרקינסונס טעתה, הייתה דיאגנוזה מוטעת, ובאמת היה לו Lyme disease, לא יודע איך אומרים את זה בעברית. אז פתאום, ממצב של בן אדם שאין לו שום סיכוי לחיות, הוא נהפוך להיות אדם עם עתיד שלם. למעשה זה לא יצא, והוא הלך לעולמות תוך כמה חודשים, אבל הוא רב שלמדתי אצלו הרבה שנים בארצות הברית. הוא היה מוסמך של הרב פיינשטיין, של הרב הנקין, של חמיב שהיה מוסמך של ארוך השולחן. אז אני רק, הרבה פעמים אנחנו נמצאים מול מצב שאנחנו לא יודעים מאין תצא הישועה, וזה אחד מהלקחים של אחי יוסף, שלפעמים בשתי מילים פתאום מאוד ברור מאיפה הישועה ומאיפה הסיפור הזה צמח. הוא שולח את העגלות, אז יש פה מחילתה של רב שמעון בר יוחאי, וישלחהו מעמק חברון, זה שהוא לימד אותו את הלקח של חברון, שאברהם הולך עמם לשלחם, שמצוות לוויה, שזה הדין של עגלה ערופה, שהוא שלח את העגלות ללוות אותם חזרה. מעניין, מצוות לוויה, יעקב ליווה את יוסף כשהוא עזב.
ומה זה עזר לו? הוא שלח אותו לגוב הריות. מה?
יעקב ליווה את יוסף. כשיוסף עזב אותו לפני 22 שנה, 20 שנה, והשתחררו מעמק חברון, כן? אז הוא ליווה אותו.
אני ראיתי הפוך שהוא לא ליווה אותו. בגלל זה, אף הפי שהוא עזב פעזור. ראיתי בארון שבת שם, נכון מהיר?
לא יודע.
שם הזו מבין ששלוחי מצווה לא...
אינם נזקים.
כן, אינם נזקים. אז זה רק מלווה אותו. כיוון שהוא לא ליווה אותו, והוא נזק.
טוב, לא יודע.
זה גם שייך למה שרב עמד דיבר לפני כל הכנות או משהו.
טוב, לא יודע, לא יודע, זוהר אני לא יודע. טוב, אז...
לא, אני לא איתך, איך הגענו לוישלחהו מעמק חברון אצלנו כאן?
שהסימן שיוסף שולח ליעקב זה העגלות. מה הסימן בעגלות? פרשת עגלה ערופה. כן, פרשת עגלה ערופה. פרשת עגלה ערופה, הדגש הוא ידינו לא שפכו את הדם הזה. חז"ל אומרים שלא היו מתירים לצאת, להוציא ממצא עם עגלה. זאת אומרת, שבוע שעבר דיברנו שיוסף רצה למנוע תחרות, שאנשים יוכלו להתחיל לפתוח בסטות שלהם של מכירת מזון, אז הוא רק נתן לכל אחד להוציא על החמור שהוא הגיע, הוא יכל להוציא אוכל. אז כשהם הגיעו עם עגלות מלאות אוכל, אז זה כבר היה סימן שיוסף הוא המלך. ואותו דבר, הפרות, זה שהם הוציאו פרות ממצרים, היה ידוע שממצרים אסור להוציא פרות, כי גלי פיפייה מצרים, היה להם פרות מיוחדות, אפילו בימי בית שני ובימי המשנה. זה היה, נכון, זה היה סיפור שם עם ישו, אבל יש גמרא על איך שהיו דברים שהיה אסור להוציא ממצרים, פרה ואת שם התומה שהיה להם, שישו שרת את זה על כף היד שלו. בן שר תדע, כן. ואז הגמרא רוצה שואלת אם יש שם הוכחה ששריטה על היד זה כתיבה. ואז הגמרא אומרת, לא, אי אפשר להעביר ראיה משותים, הוא היה שותה. אבל שם הגמרא אומרת ששני דברים לא יצאו ממצרים, עגלה ושם של טומאה. אז טוב, חזרה לענייננו. יש פה משפט שצריך ביור, מה יוסף אומר להם, אני יוסף אחיכם, אשר מחרתם. מה הוא בא לומר להם, אני יוסף אחיכם, אשר מחרתם? אז יש, אומרים שהדגש הוא ככה, אני יוסף אחיכם, למרות שמחרתם. נכון, היה משהו, ואני עדיין אחיכם. וזה חוזר לנקודה שהדגשנו, שלאורך הפרשה, אתה בקושי רואה את הלשון אחווה. אח בעברית זה לשון חיבור. אז הוא בא ואומר להם, אנחנו מחוברים. נכון? עבר עלינו משהו, אנחנו עדיין מחוברים. ואז הוא בעצם מוחל להם על מה שהיה. יש פה מדרש מאוד מעניין, שהמדרש בעצם מאשים את יוסף על מכירת יוסף. זאת אומרת, המדרש פה אומר שגם, זאת אומרת, גם יוסף היה לו צד אשמה בזה. כי, ופה אנחנו לומדים לקח בגדר של מגגלין חובה על ידי חייו. חזל אומרים לנו שדוד גם נטל אשמה בזה שנהרגה נוב עיר הכהנים. כן? מה זה אשמתו? הוא היה, נכון, היה מותר לו לבקש את הלחם, היה מותר לו לבקש את החרב, אבל בכל זאת מגלגלין חובה על ידי חייו. זאת אומרת, אם על ידו באה התקלה הזו, על ידי שהוא ביקש את האוכל, אז יש פן שהיה סיבה למה זה בא על ידו, ועל זה הוא היה צריך לחזור בתשובה. וזה כתוב בכמה מקומות. אז גם יוסף היה צריך בעצם לחזור בתשובה על מה שהלך פה, שכל עם ישראל יורד למצרים, וזה בעקבותיו. זאת אומרת, יש פה צד שזה, גם לו יש חלק בזה. ואם לא היה לו חלק בזה, זה לא היה יוצא על ידו. אז אנחנו יודעים שהוא הוציא דיבה על האחים. זאת אומרת, הוא לא היה תלית שכולה התחילת. וזה מה שמביא אותנו פה לנקודה, שכולם היו צריכים לחזור פה בתשובה. יעקב היה צריך לחזור בתשובה. יש, מה? המדרש אומר ככה, מה גרם לגלות מצרים, אומר המדרש? זה שאברהם ירד למצרים בשעת הרעב, זה שאברהם הביא את אשתו למכשול, שנלקחה לבית פרו, זה שהוא שאל במה ידע כי רשנה, זה שיעקב קיבל לשון הרע מהאחים, מיוסף על האחים, זה שיעקב שינה את יוסף בן הבנים, זה שיעקב לא קיים כיבוד אביהם 20 שנה שהיה אצל לבן. אז יש גם כן, כמובן, הדגש של השנאה בין האחים. טוב, אז זה מהלך במדרש, אבל זה מלמד אותנו כיוון חשיבה. הרבה פעמים בן אדם אומר, מה זה אשמתי? לא, אם לאדם היה יד במשהו, זה העיקרון של מגלגלין חובה על ידי חייו. אז בן אדם גם צריך לבדוק את עצמו, למה הוא היה חלק מזה שדבר לא טוב בא לעולם. טוב. יוסף עושה חסד עם אדמת הכהנים, אז הזכרנו כי הכהנים עשו דין אמת, הם אמרו שיוסף בעצם חף מפשע, על פי הבדיקות שלהם, זה למה שיוסף עושה איתם חסד. חזל אומרים, אדמת הכהנים בסוף הפרשה, חזל אומרים שיוסף עשה חסד עם הכהנים, כי כדי בעצם להגן על הלוויים, שמי שירצה להיות כהן היה חוק הגנה על הכהנים, וזה בסוף יציל את מי שירצה להיות לומד תורה בזמן השיבוד, וזה מה שיציל את שבט לוי.